שלום, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית בפרק למדה, פסוק א'. ויומר אלוהים אל יעקב, קום. מעניין, למדנו עד עכשיו שיעקב היסס בדבר מעמדו בארץ ישראל. האם הוא כבר ישראל או שהוא עדיין רק יעקב? ביחס לאסב, אין שום ספק שהוא כבר ישראל. זה מה שאמר לו שרו של אסב. כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, אז לכן כבר לא קוראים לך יעקב, קוראים לך ישראל. אבל ברגע שהוא מגיע אל יושבי הארץ, יש קושי ליעקב לקבל את עמדתו ביחס לאנשי הארץ כישראל. הוא עדיין חושב את עצמו כיעקב, ולכן הוא לא ראה את עצמו רשאי להיות הלוחם, להיות הלוחם על זכויותיו. עד שאנשי הארץ היושבים בה לפניו מתנהגים בצורה לא ראויה, מפעילים טרור, וכנגד הטרור יש כבר זכות מוסרית לפעול, וזה מה שעושים שמעון ולוי. אבל זה עדיין עמדה שהיא לא לגמרי חזקה. כלומר, רק בגלל שהשני הוא רע, מותר לי לשלוט. ואם השני היה טוב, עדיין לא ברור לו ליעקב שהוא יכול לפעול כישראל. על כל פנים, בניו הם לא חושבים כך. שמעון ולוי חושבים שהם כבר ישראל. ולכן, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, והם פועלים את מה שצריך לפעול. מהי התגובה של הקדוש ברוך הוא לכל הסיפור הזה? ויומר אלוהים אל יעקב, קום, עלה. אם הוא אומר לו, עלה, סימן שהוא ירוד. כלומר, יש פה נקיטת עמדה לטובת שמעון ולוי, בניגוד לעמדתו של יעקב. כי הוא אומר לו, קום, עלה. נכון שמבחינה גיאוגרפית, שכם נמצאת במקום נמוך, ובית אל במקום גבוה. אבל לא היה צריך לומר לו את זה, כלומר לא היה צריך לכתוב בתורה עלה. אם התורה מביאה גם את הנתון הגיאוגרפי, סימן שיש לו גם משמעות ערכית. לכן אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב להתעלות. להתעלות כדי להפוך לישראל. יפה. קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתהרו והחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל. מי זה אלוהי הנכר אשר בתוככם? איך יש להם אלוהי נכר? השלל של שכם. כן. מי זה אשר איתו? זה גם השבויים. השבויים, כלומר יותר נכון השבויות, והטף, יש להם פסלים, יש להם כל מיני אלילים. אומר יעקב, לא מתאים. עכשיו הולכים לעבוד את השם. וגם הטרפים כנראה, כן? הטרפים גם זה, יאללה, הגיע הזמן להיפטר גם מהטרפים. והתארו והחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, והיא עמדי בדרך אשר הלכתי, והתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, והתמון אותם יעקב. תחת האלה אשר עם שכם. מה זה אלה? יש עץ. בערבית שמו בלוט. נכון? שמעתם על כפר בלטה? ליד שכם? מעניין, בירושלמי יש מקום שנקרא ליד שכם פלטנוס דקוטאה. כן? פלטנוס של הקוטים. זה כפר בלטה. הלו הוא האלה אשר עם שכם. כן? יש רשמים של מאורעות קדומים בגיאוגרפיה של ימינו. ויסעו. אבל זה אומר שבשכם יש נטייה לעבודה זרה, תמונה עמוקה מאוד. כן? יעקב תומן שם, זרע פורענות. לך תדע מה יהיה בשכם בדורות אחר כך. כן? בימי רחבעם למשל. שמגיע לשכם ושם נעשתה התפלגות הממלכה. הרבה בעיות יש בשכם. בימי גל בן עבד, כן, בימי אבי מלך, כן, וכולי. מקום של פורענות, כן, רש"י, חז"ל אומרים, אבל רואים מאיפה זה מתחיל, מתחיל פה. הוא תומן את, את הצרות שם, הן תמונות, הן לא נשרפו, לא נעלמו. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. למה הייתה חיטת אלוהים? מה גרם לחיטת הזאת? המעשה של שמעון ולוי. ראו שעם בני יעקב לא כדאי להתעסק. על אונס אחד משמידים את כל העיר. אם כן, והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב, זה מצדיק את השיטה של שמעון ולוי, נכון? ודוחה את טענתו של יעקב. כלומר, במקום להיכנס לדיון, האם ונשמדתי אני וביתי או אחזונה יעשה את אחותינו, המציאות דיברה. כן? חיטת זה פחד. כן. על הערים אשר סביבותיהם. איך מתרגמים בארמית ערים? קרוויה, נכון? אם תסתכלו בתרגום אונקלוס על הפסוק הזה, תראו שלא כתוב קרוויה, כתוב עממיה. כן? שהיה חיטת אלוהים על עממיה. עממיה זה תרגום של המילה עמים. האם יהיה זה נכון לומר, לשער שאולי הגרסה שאונקלוס היה לו בתורה זה לא ערים אלא עמים? לא נעים. אז לא נגיד את זה. הלאה. ויבוא יעקב לוזה. אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר איתו, ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל. כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. מי זה האלוהים שנגלו אליו? איזה האלוהים שנגלו אליו? כשהוא ברח, כשהוא הגיע לבית אל, עשיו נגלה אליו? אני שואל, מי הם האלוהים שנגלו אליו בבורחו מפני אחיו בבית אל? אז כתוב, האלוהים נגלו, זה שון רבים. המלאכים, יפה. כלומר, הוא ראה בחלום את המלאכים עולים. בסדר? נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. ותמות דבורה. לא מובן. מי זאת דבורה? מנקת רבקה. ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. מה, היא כזאת חשובה? אנחנו לא שמענו עליה עד עכשיו. שמענו עליה. וישלחו את רבקה ואת מניקתה. נכון? זה כבר מוזכר כשהיא מתחתנת. אז כנראה שהדמות של דבורה היא דמות חשובה שליוותה את דבורה מילדותה, מינקותה בעצם, ועד השלב הזה שבו יעקב חוזר לארץ. בן כמה יעקב בשלב הזה? הוא בן 99. בן 99. כן, מה? כן, אבל בגיל 99 הוא עכשיו פה בארץ, כשדבורה מתה. עכשיו, כמה זמן הייתה רבקה נשואה ליצחק עד שנולד יעקב? 20 שנה. זאת אומרת, עברו כבר 119 שנה מאז נישואיה של רבקה. עכשיו, דבורה הייתה כבר המנקת, נכון? כדי להיות מנקת, צריך להיות כבר בבגרות מסוימת. אז משהו כמו 140 שנה חייתה אותה דבורה. 140 שנה היא מלווה את רבקה. חז"ל אומרים שביום שמתה דבורה, גם מתה רבקה באמת. כלומר, אלון בחוץ זה בא להגיד שיש, אלון ביוונית זה אחר. כלומר, בא לרמוז על אבל אחר. זאת אומרת שמסביב לאישיות של רבקה נמצאת מלווה מתמדת, המנקת, והיא בעצם המחנכת שלה. זאת אומרת שזה מסביר איך יכול להיות שרבקה גדלה בבית לבן ולא התקלקלה. כי יש אישיות שדואגת לה כל הזמן. והאישיות הזאת קוראים לה דבורה, והיא המנקת. דבורה מלשון דיבור. דיבור. כן? כלומר, זה מה שעוסקים במשפחה, כן? משפחה שעוסקת בנבואה, אז היא עוסקת בדיבור. יש גם בעל חיים, נדמה לי, שקוראים לו דבורה. מה? זה הדבורים. מה היא מייצרת, הדבורה? דבש. והמנקת, מה היא מייצרת? חלב. אם כן, באותה אישיות יש גם חלב וגם דבש. שזה מעלתה של ארץ ישראל. ארץ, זבת, חלב ודבש. ומדוע התורה משבחת את ארץ ישראל בתור על ידי חלב ודבש? יש עוד דברים, נכון, בארץ ישראל. אז למה משבחים דווקא בחלב ודבש? כי זה דבר תמה שהופך לדבר טהור. דם נעכר ונעשה חלב, דם אסור באכילה, וגם בשום דם מן החי, ואילו החלב מותר באכילה. דבש, במין הדבורים, דבורים זה בעל חיים, תמה. כל היוצא מן התמה, תמה. דבש, מותר לאכול. אם כן, זה תמה שהפך לטהור. נכון? וזה דבר סודי. איך מן התמה יוצא הטהור? לכן דברים סודיים נאמר עליהם דבש וחלב תחת לשונך. כלומר, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. כלומר, שלא לגלות אותם. כי זה דבר מסוכן לגלות שמתוך התמה נעשה הטהור. אבל זאת מעלתה של ארץ ישראל, שהיא יכולה להעלות ניצוצות מתוך הטומאה. שזה בדיוק המעמד של רבקה, שהיא ניצוץ מתוך בית לבן. היא עצמה הטהור שיצא מן התמה. לכן המנקת שלה, שנותנת לה את החלב, גם נקראת דבורה. פשוט, מובן. עכשיו, למה זה מתגלה כאן? כי זה הזמן שבו יעקב סוף סוף מגיע באמת לארץ ישראל. כי המקום שהוא צריך להגיע אליו, שהוא התחייב לבוא אליו, זה בית אל. אז כשהוא מגיע לבית אל, מתגלה מעלתה של ארץ ישראל, ואז מדברים על דבורה, מנקת רבקה. עד כאן מובן? טוב. איך היא הגיעה לשם בכלל? כן? איך דבורה תקועה עם יעקב? הרי היא צריכה להיות עם רבקה. כן. אז כתוב בסוף פרשת תולדות שרבקה אומרת ליעקב, אתה תישאר בבית לבן, ושלחתי וקראתי לך משם. את מי היא שלחה? היא שלחה את דבורה. כן? ככה חז"ל אומרים. וירא אלוהים אל יעקב עוד. היא שלחה אישה בת 140. לא סתם. וירא אלוהים אל יעקב עוד. בבוא מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו, אלוהים שמך יעקב. מה זה שהוא נראה אליו עוד? עוד סימן שכבר הייתה פעם ראשונה. מהי הפעם הראשונה? בחלום ההוא. אפשרות אחת. אבל שם לא כתוב שנראה אליו אלוהים. כתוב שנגלו אליו האלוהים, זהו המלאכים. אבל וירא, איפה ראינו שהשם נראה אל יעקב? כתוב מפורש. כי ראיתי אלוהים, פנים אל פנים. זה בדיוק שרו של עשיו, אז הוא נראה אליו השם. אז זה מה שכתוב, כלומר נראה אליו אלוהים, נכון? כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים. ומה אמר לו אותו אלוהים כשהוא נגלה אליו פנים אל פנים? ברך אותו וקרא לו ישראל. וירא אלוהים אל יעקב עוד. עוד פעם נגלה אליו כדי לעשות את אותו הדבר. בבוא באדם ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב להיקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. מה אומרים הריקים באקדמיה על זה? שאותו סיפור הופיע בשתי גרסאות, והעורך שם את שני הסיפורים. לפי מסורת אחת, הסיפור של ברכת אלוהים והפיכת שמו של יעקב לישראל, זה קרה במעבר יבוק. אבל מסורת אחרת ייחסה את זה למקום הנקרא בית אל, וזה על רקע היריבות השבטית בין יושבי עבר הירדן המזרחי ליושבי עבר הירדן המערבי. נכון? ככה אומרים הריקים? כן או לא? צמא האלם. כן. זאת אומרת, העריקים ככה אומרים, כי הם סבורים שברגע שיש סיפור כפול בתורה, זה סימן שזה אותו סיפור שסופר פעמיים. כשמצד האמת, זה בדיוק מה שזה בא להסביר. מה אמר המלאך בפעם הראשונה ליעקב? ישראל יהיה שמך. סימן שאתה עוד לא מסוגל. אתה עתיד להיקרא ישראל. כשאתה מגיע אל לב הארץ, אז אתה נהיה ישראל. כאשר עברת את ההסכמה עם המלחמה נגד אנשי שכם, אתה רואה את עצמך כריבון והפועל, אז שמך ישראל. מובן? אתה נהיה בעצם ישראלי. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורווה. מה זאת אומרת פרה ורווה? הוא כבר הביא ילדים לעולם, לא? ומה עם פרה?
פרה זה להביא אותם, ואחר כך לחנך אותם.
דרשות יפות, אבל מה הדרה, ומה הפשט? פרה ורווה, מה זה כשאומרים למישהו פרה ורווה, מה הכוונה? תביא ילדים! איזה ילדים יעקב עוד לא הביא? אין לו עוד ילדים. לא יהיה לו. אתה אומר שלא יהיה לו עוד ילדים משלו. כלומר, לדעתך, בנימין מעולם לא נולד מיעקב. נכון, נכון. אז פרה ורווה, הכוונה תוליד את בנימין. בסדר? אני אל שדי, פרה ורווה. אל שדי, אל שדי זה השם של הקדוש ברוך הוא בתור נותן פריון. אני אל שדי, ממלא פרה ורווה. גוי וקהל גויים יהיה ממכה. מה? בוודאי. אל שדי זה אל הפריון. בכל מקום שתראה אל שדי זה פריון. בכל מקום. לא מקום שבו כתוב שדי, אבל אם כתוב אל שדי זה פריון. הבטחת העתיד של הדורות הבאים. כן? לכן גם זו ספירת היסוד אצל חכמי הקבלה. אל שדי. אני אל שדי, פרה ורווה. אם כן צריך להוליד את בנימין. נשאלת השאלה, למה? מה לא טוב בכל השבטים שהיו עד עכשיו? לא נולדו בארץ ישראל. אין פה צברים. נכון? אז חסר פה ישראל האמיתי. מכיוון שנהיית ישראל, אתה יכול להביא לעולם את בני ישראל. בני ישראל במובן האמיתי של המילה, זה הנולד בארץ. אם כן צריך בנימין. יוצא לפי זה שבנימין הוא הדמות החשוקה על ידי כל השבטים. כל השבטים רוצים להתחבר לבנימין. בגלל שדרך בנימין נולד היהודי העתידי. אז העתיד של האומה גנוז שם. לכן כשצריך לאחד בין השבטים, זה יהיה מסביב למלחמה על ההשתלטות על בנימין. מי ישתלט עליו? כן. אחר כך. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. ומלאכים מחלציך יצאו, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, וזרעך אחריך אתן את הארץ. עכשיו, זה יפה הדברים האלה לכאורה, נכון? נחמד. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. זה נשמע קצת כנזיפה. דיבר איתו, יתאים לו את העניין, סוף דיבור. סוף דיבור, כי זה בעצם יש פה מחאה אלוהית על היחס של יעקב ליושבי הארץ לפניכם. כן, שהוא התנגד לסיפור של שמעון ולוי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אני כופה עליך להיות ישראל, ואני כופה עליך להוליד את הצבר הבא, הצבר של המשפחה. כתוב, ויעל מעליו אלוהים, וכאן יש המשך הפסוק מאוד מוזר, במקום אשר דיבר איתו. הרי בסוף פרק י' ז', מה ראינו? אם אנחנו מחזיקים את הדף, נאמר, בפרק י"ז בפסוק כף בית. ויחל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. לא נאמר במקום אשר דיבר איתו. ואילו כאן, בפרק למד ה', ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו. רש"י אומר, לא מבין, לא יודע, לא. בפרק י"ז לא כתוב, כאן כתוב, לא יודע מה זה מלמד. כלל גדול יש לנו שכל פעם שרש"י אומר שהוא לא יודע, סימן שהוא יודע. אז למה הוא אומר שהוא לא יודע? הוא לא אומר איני יודע מה זה מלמד, אלא איני יודע מה זה מלמדנו. רש"י אומר, לדור שלי יש פה משהו שאסור לגלות. מה פה מתברר? שיש קדושה במקום. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. קדושה במקום, הייתי אומר, נוכחות אלוהית בתוך המקום. כן, כלומר, ויעל מעליו אלוהים, אבל איפה הוא עשה את זה? במקום אשר דיבר איתו. זה דבר שהוא מסוכן לגלות אותו בחוץ לארץ. קדושת המקום איננו דבר המובן בחוץ לארץ, הוא יכול להפוך לאלילי. לכן אומר רש"י, אני יודע מה מלמדנו. אבל רש"י כבר טרח לומר לך את זה, במקום לשתוק, כדי שתהיה ער לזה שכאשר תיכנס לארץ, תגיע לארץ ישראל באחרית הימים, אז אתה כן תשים לב לזה שיש קדושה במקום. האם מה? כי אצל אברהם עדיין לא נתגלת קדושת המקום, נתגלת רק קדושת הגוף. בסדר? ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל, ויסעו מבית אל. משמע שבבית אל יש לנו שני מקומות, אחד שנקרא אל בית אל, ומקום שנקרא בית אל. אל בית אל זה השם של המזבח, נכון? ובית אל זה המקום של הדיבור. בכל מקום קדוש יש לכם שתי נקודות, מקום ההתגלות ומקום הפולחן. אותו דבר במקדש, יש קודש הקודשים, מקום הדיבור, ההתגלות, והמזבח, מקום הפולחן. אז יש אל בית אל ויש בית אל. ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה. מה זה אומר על התפיסה של המקרא ביחס לגוף נפש? בצאת נפשה כי מתה. מזה אנחנו לומדים שלפי הכתוב, הנפש נתונה בגוף, אבל איננה זהה עם הגוף. כן, ויהי בצאת נפשה, כי מתה. מי מת? הגוף. יפה. זה אומר שכבר בזמן שנכתב ספר בראשית, האמינו אבותינו בהישארות הנפש. מה שבא לדחות את טענתם של הריקים. שהריקים טוענים שהאמונה בהישארות הנפש הופיעה בתקופה מאוחרת בעם ישראל. הנה אנחנו רואים, בצאת נפשה, כי מתה. איך אתה מסביר את זה? ותקרא, מה הם יענו אגב? יענו, ותקרא שמו בן עוני, מה זה עון? או צער, נכון? עונן, מה זה עונן? זה צער. ואביו קרא לו בנימין, אבל יכול להיות גם שהיא מתכוונת באמת לכוח. זאת אומרת, היא אומרת, זה הכוח שלי, בנימין. ברגע שהיא הגשימה את מהווייה בלידת בנימין, היא השלימה את תפקידה בעולם, אז היא מתה. אז זה בסדר שהיא מתה. ואביו קרא לו בנימין. מה זה ימין? דרום, נכון? ארץ ישראל היא דרומית לפדן ארם. אז הוא הבן של הדרום. כלומר, הוא צבר. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. איפה זה? כלומר, לפי דבריך, אתה אומר שכשכתוב כאן בית לחם, הכוונה בית אל.
לא, אני אומר, בין בית לחם לבית אל, אבל זה לא יכול להיות איפה שבית לחם כאן היום.
לפי מה שכתוב כאן, אני שוב חוזר לדברים. והיא בעוד כברת, והיא עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. איפה זה אפרתה? היא בית לחם, נכון? זה כתוב במשר בפסוק י' ת'. אם כן, זה סמוך לבית לחם. לפי דבריך זה לא יכול להיות שזה ליד בית לחם, כי בית לחם לפי דעתך זה בית אל. לכן, כי אתה אמרת שזה ליד בית אל, כי זה לא יכול להיות, כי זה שכתוב פה בית לחם זה לא בית לחם.
זה בית אל, בצפון יותר. זה מה שאני שואל.
סליחה, אני שואל אותך, מדוע אינך מסכים עם הפסוק? פסוק ט"ז אומר, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. איפה זה אפרתה? אני שואל אותך איפה זה אפרתה. אז תסתכל בפסוק י' ת'. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. אז אפרתה זה בית לחם. ואם אומרים ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, משמע שזה סמוך לבית לחם. אז איפה זה קבר רחל? קצת לפני בית לחם כשבאים מצפון. נכון? זה מה שכתוב. בעוד כברת הארץ לבוא אפרתה. כלומר, הוא בא מבית אל, מצפון. לא, אפרתה היא בית לחם. כתוב. אני לא מבין מדוע אינכם מסכימים עם הפסוקים. אפשר לא להסכים עם הפסוקים, אבל לדעת הפסוקים, לדעת הפסוקים, אפרתה היא בית לחם. נכון? וכתוב שהיא נקברה בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה כשבאים מן הצפון. אז קצת לפני שמגיעים לבית לחם, על הדרך נמצא קבר רחל. הגיוני או לא? אז איפה זה? איפה שמראים את זה היום? וכל הפלפולים האחרים שטוענים שזה לא שם, עומדים בניגוד לפסוקים. פשוט מאוד. וישא ישראל ויתה עולו מעל על למגדל עדר. עד כאן להיום.